הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השבת. שיעורנו לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה, לרפואת חיה ציר לבת רסיה, ולהצלחת שמעון בן אודליה. אומרת הגמרא מסכת שבת בדף קוף י"ח, כל מי שמקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורענויות. חבלי משיח, סעודה ראשונה. דינה של גיהנום, סעודה שנייה. ומלחמת גוג ומגוג, סעודה שלישית. ומצד שני, המענג את השבת, נותנים לו נחלה ללא מיצרים. האדם שמקיים סעודות שבת ניצול מייסורים, חבלי משיח, דין, גיהנום ומלחמת גוג ומגוג. הצד השווה הוא ששלושת הפורענויות האלה מטרתן לזכך ולטהר את עם ישראל. התיקון של האדם יכול להיות בעזרת איסורים וגם בעזרת שלושת סעודות השבת. מה המשמעות של שלושת סעודות השבת שבעזרתן אפשר לתקן כל כך הרבה? עוד אומרת שם הגמרא מסכת שבת קוף י"ח, רשב"י מעולם לא ביטל שלוש סעודות בשבת. עוד אומרת הגמרא, שהוא מעולם לא התענה תענית חלום, בגלל שלא ביטל שלוש סעודות. לכן לא הוא צריך לצום להתענות תענית חלום. תענית חלום זה כשאדם מרגיש שבשמיים, מהשמיים מבשרים לו משהו רע. אולי יכול להגיע למשהו רע, הוא מתענה. תענית חלום, במקום להקריב קורבן בהמה, קורבן בשר, הוא מקריב מדמו שלו, מחלבו שלו. זו תענית חלום, ורשבי לעולם לא התענה תענית חלום, כי הוא קיים שלוש סעודות. מה הקשר בין הדברים? כדי להעמיק בדברים, בואו ונלמד מעט על משמעות האכילה של האדם בימות השבוע, ואז נבין מהי משמעות האכילה של האדם בימות השבת, שבזכות שלושת הסעודות ניצול האדם מדינים רעים כל כך. עשיו זלזל בבכורה, על ידי שמחר את הבכורה ובז לבכורה תמורת אוכל. התכונה הבולטת של עשיו זה אוכל, תאוות האכילה. למה זו היא תכונה בולטת? מכיוון שהתכונה הזו, התאווה הזו, חזקה כל כך, עד כדי כך שהוא מוכן לזלזל בבכורה, שלאחר מכן הוא גם מתחרט שהוא זלזל בה. אבל זה הביטוי של הנטייה, הנטייה החזקה, האימפולסיביות, לאוכל, הלעיטנינה, מהאדום האדום הזה, זה עשיו, האבא של עמלק, המתאווה לאכילה. עשיו מוכן לוותר על הבכורה למען אוכל. החזון איש כותב, בקובץ אגרות, להיזהר מאוד מאכילה, תענוג זה מאבי אבות הטומאה, וזה מעכב הלימוד. בעל התניא כתב דברים קשים על מי שאוכל מתוך תאווה, שהוא מזין ומפרנס את הקליפות הטמאות, הוא נותן להם עוד ועוד כוח בעולם. והתוספות מסכת כתובות כתבו, בדף קוף דלת, עד שאדם יתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך גופו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים אל תוך גופו. וזו הבעיה. זו הייתה הבעיה בזמן החשברוש שנהנו מסעודתו של החשברוש. העיקר הוא לשלוט על עם ישראל. ואיך זה? כשהם נופלים בתאוות האכילה. כך מופיע ביערות דבש חלק א' דרוש א', שיתפלל האדם בכוונה שיהיה מזון שלו משפיע עליו לטובה ולברכה, ולא הפוך, שלא ישפיע עליו השפעות רעות. ואם האכילה לא לשם שמיים, מדבקים באדם נשמות רשעים ונעשה רשע. ועוד מביא בשם האריזל על יוחנן כהן גדול, שאחרי 80 שנה נעשה צדוקי. איך ייתכן אחרי 80 שנה? אדם כזה שלח למישרים, יכול לנטוש את הכל? איך יוצאים את תרבות רעה? מהו המפתח? מהי הדלת? איך עושים את זה? בגלל שלא אכל לשם שמיים. לכן נדבקה בו נשמת אדם רשע שהיה במאכל האום. חטא עץ הדעת היה קשור באכילה שאכלו, וכעת יש עץ הדעת טוב ורע. במאכל יהיה טוב ורע, תלוי בבחירה של האדם. עשיו הוא דוגמה קיצונית של ויתור על הבכורה, ערכים למען הלעיתנינה, מן האדום, האדום הזה. כל זה, זה באכילה בימות החול. אבל באכילה של שבת זה לא כך. באכילה של שבת, כתב הרמח"ל, כתב הגאון מווילנה, כתב הפרי צדיק, מופיע בליקוטי תורה, שאין חיסרון בשבת אם אוכל האדם את האכילה לשם תענוג. כלומר בשבת, כל האכילה והענה שאדם אוכל היא קדושה ולתועלת. אבל במהלך הזה מצינו מחלוקת ושתי גישות. אומר בעל בייס הלוי, באכילה של שבת, גם אכילה תענוג לשם האדם היא אכילה רוחנית. כך כתב בעל התניא בליקוטי תורה, אם אדם אוכל בשבת לשם התענוג שלו, זה כבר דבר גדול, כי שבת היא רוחנית ומעלה לקדושה ומרוממת את העשייה הרוחנית. ובשבת צריך להתענג, וקראת לשבת עונג, ואם האדם מתענג, אז זה כבר מקבל משקל, חשיבות וערך. וכתוב בביור הלכה שצריך לכוון ביום טוב לאכילת מצווה לשם כבוד יום טוב, זה רק ביום טוב, אבל בשבת אין צורך, כי בשבת השבת היא קדושה ומרוממת. אבל הגאון מווילנה והפרי צדיק הם כתבו אחרת, צריך לענג את השבת ולא את האדם. כלומר מותר וצריך להתענג ממאכלים בשבת, אבל לכוון שעושים את זה בגלל שזה שבת לשם מצוות עונג שבת, כי כתוב בנביא ישעיהו וקראת לשבת עונג, עונג שבת, השבת, אותה לענג. נכון, בעזרת זה שהאדם יתענג, אבל לכוון למען השבת. כך כתב גם רב צדוק הכהן מלובלין, בפרי צדיק פרשת תולדות. כל מה שאמרו במעלת המענג את השבת, רק כשמתכוון לעשות כך לשם שמיים. אם כן, מה שורש המחלוקת בין בעל בייס הלוי ובעל התניא? שאומרים שכל אכילה בשבת שאדם מתענג בה, זוהי אכילה שיש בה ערך. אבל הגאון מווילנה ורב צדוק הכהן מלובלין אומרים, רק אם אוכל לשם מצוות שבת, אז התענוג הוא עונג שבת. כדי להבין את זה, בואו וניכנס אל דברי הרב חיים ויטל. שומר על הפסוק בספר דברים, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. כלומר שבכל מאכל, ישנו את גוף המאכל ואת נשמת המאכל. גוף המאכל, מה שהאדם אוכל, הגוף שלו ניזון מזה. נשמת המאכל, הניצוץ האלוקי שיש בכל מאכל. וכאשר האדם מברך לפני האכילה ואחר האכילה, הוא מרומם את אותו ניצוץ אלוקי. הוא שואב תזונה רוחנית מאותו ניצוץ אלוקי. כך מסביר הרב חיים ויטל, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, לא רק על המימד החומרי, אלא על כל מוצא פי השם. המימד הרוחני, נשמת המאכל, מזינה את נשמתו של האדם. כאשר המאכל נאכל לשם שמיים, לעבודת השם, כך זה בימות החול. אבל בשבת, בשבת קורה משהו. בשבת העולם משתנה. פנים חדשות כלשון התוספות בגמרא מסכת כתובות, יש לשבת פנים חדשות, עד כדי כך שבשבע ברכות צריכים שיהיו פנים חדשות, וביום השבת, השבת עצמה היא הפנים החדשות. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. במה בירך אותו? אומר המדרש, בירך את השבת במאור פניו של אדם, כי אינו דומה מאור פניו של אדם בימות החול וביום השבת. הגאון מווילנה אומר שצורת הפנים לא משתנית, אבל מאור הפנים משתנה, כי העולם מתרומם. בשבת קודש העולם מתרומם והאדם מתרומם. גוף האדם יש בו ארבעה חלקים מהותיים: המצח, העיניים, האף, הפה. והגמרא מסכת ברכות אומרת, ייתן האדם עיניו בנרות בקידוש של ליל שבת, וזה מתקן את העיניים של האדם במשך חטו במהלך השבוע. בסימן קפ"ג כתב השולחן ערוך, ייתן עיניו בכוס. והאריז"ל אומר שדמות האדם צריכה להשתקף לו מתוך הכוס. ובשאר הכוונות כתב אריזל גם להסתכל על נרות שבת, ובכך מתקן האדם את העיניים שלו. הבן איש חי כתב, על ידי הסתכלות והבטה בנרות שבת מתקנים מימד מסוים של חטא עץ הדעת, שעליו נאמר כי תאווה הוא לעיניים. אם כן, בשבת מתקנים את העיניים. לגבי האף, כתב האריזל, כשחוזר מבית הכנסת, לוקח שני מיני הדס, כנגד זכור ושמור. כך מופיע בגמרא מסכת שבת למד ג' שרשבי, יצא מהמערה. ראה יהודים שעוסקים בחיי שעה. כל מקום שנתן עיניו בו נשרף. עד שראה מישהו עם הדסים לכבוד שבת, אחד זכור ואחד לשמור, ראה כמה חביבין המצוות על ישראל, ראה את ההדסים האלו, אמר שלא ייתן עוד עיניו לשרוף את המקומות. אם כך, אשריהם ישראל. כתב המערשה במסכת שבת דף למד ג' על אותה סוגיה של רשבי שיצא מהמערם, כמו שיש סגולה בנרות שבת לבנים צדיקים, כך יש סגולה בהדסים שמריחים לילדים צדיקים. והשלה הקדוש אומר להריח בכל שלוש סעודות את ההדס. זה לתקן את האף. תיקון הפה, אומר האריזל, על ידי שעושים קידוש, ועל ידי שבימות החול כל דבר שקונה אומר זה לכבוד שבת קודש, כי הדיבור הזה מתקן את הפה. ובעניין המצח, כל מי שיש בו תוספת נשמה, בגלל השבת קודש, העוונות שרשומים על מצחו של האדם, אי אפשר לראות אותם. שבת מבטלת את רושם העבירות שעל מצח האדם. ואם זה לא מספיק, עדיין נראה הרושם של העבירות של האדם על מצחו, ילך למקווה ערב שבת, ובכך גם הרושם הזה לא ייראה. כך מופיע בשאר הכוונות של האריזל. אם כן, בשבת מתקן האדם כל מה שקלקל כל השבוע. שבת זה עולם של תיקון, עולם שאדם יכול לתקן כל מה שקלקל כל ימות השבוע, כי זה העולם המושלם. כי השבת לא שייכת למציאות של רע. ובשבת יש גם מעלה של תשובה שלכן, אומרת הגמרא מסכת שבת קוף י"ח, מי שמשמר שבת כהלכתה. אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכלים לו. כתב אתה, זה בסימן ריש מם בית. מה זאת אומרת מוכלים לו? אם עשה תשובה, מוכלים לו כי הוא עשה תשובה גם בלי השבת. ואם לא עשה תשובה, איך מוכלים לו בעזרת השבת? אלא תרץ אתה זה. תשובה מרתקת, שהגמרא מסכת יומא אומרת שגם כשאדם עושה תשובה יש עבירות שלא מוכלים לו, כי אלה הם עבירות שהעונש שלהם זה מיתת בית דין או כרת רחמנא ליצלן, ורק התשובה עוזרת, אבל צריך גם איסורים ולא פעם גם המוות. מה התחדשה במעלה של השבת? התחדש כאן שאם האדם שומר שבת כהלכתה ושב בתשובה, אז נמחלים כל העוונות שלו, שהיו אמורים להיות נמחלים רק בעזרת איסורים או המוות. למה? כי יום השבת הוא יום של תיקון. לכן אומר המדרש, אדם הראשון אחרי שקין הרג את הבל, שאל אותו מה נעשה בדמחה. אמר, עשיתי תשובה ונתפשרתי. למה עשיתי תשובה ורק הגעתי לפשרה? התשובה מכיוון שגם כאשר האדם שב בתשובה, משנה את המעשים שלו, עדיין מגיעים לו איסורים. על רושם העבירות שהוא עשה עבירות. ולכן תשובה זה מהלך אחד, זה חצי ראשון, וכדי שיהיה מושלם צריך גם איסורים ולא אף פעם גם כן המוות. אמר אדם הראשון, לא ידעתי שזוהי כוחה של תשובה. מיד שב בתשובה אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. מה הקשר? מה הקשר בין תשובה למזמור שיר ליום השבת? התשובה היא על בסיס דברי התז, הדברים מובנים. מכיוון שאדם הראשון אמר, עכשיו אני מבין שהתשובה עושה משהו, פשרה. אם כן, אם התשובה מועילה לחצי, נעשה תשובה. והחצי השני, במקום איסורים, יום השבת. כי השבת מוכלת על כל האיסורים שאמורים להגיע לאדם אחרי שהוא עשה תשובה. כך אפשר להבין מה שאומר המדרש. מה שאמרו חז"ל, כל המתפלל בערב שבת אומר ויחולו, שני מלאכי השרת מלווים לאדם, מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו, ושר עוונך, חטאתך תכופר. כמו שהתשובה מחפרת על חטאי האדם ומצילה אותו מהעונש, כך גם כן השבת. ואדרבה, השבת מלווה את תהליך התשובה של האדם כדי להגיע לכפרה מושלמת. אם כן, אנחנו מבינים שבשבת זה עולם של תיקון. על בסיס הרקע הזה נוכל להבין מהי משמעות האכילה ביום השבת. אחרי שהסברנו שמשמעות האכילה בימות החול זה עבודת הבירורים. לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי השם. האכילה של האדם, כאשר היא נעשית לשם שמיים, זוהי מצווה, חלק מעבודת השם. מטרת האכילה היא לא עצם האכילה, אלא התוצאה, שהאדם יקבל את החיות מהמאכל, ויהיו לו כוחות לעבודת השם. אם היה אפשר לדלג על שלב האכילה ולקבל חיות ואנרגיה בלי זה, היה עוד יותר טוב לכאורם. אבל אין אפשרות, אלא זוהי הדרך. כל זה לגבי האכילה בימות החול, אבל בשבת האכילה היא למען האכילה. יש ערך באכילה עצמם. כמו שהאכילה מקרבת בין בני אדם, יש זמנים שאסור לאכול עם פלוני או אלמוני, לדוגמה עם גוי. למה? למה לא להיות איתו בסעודה? כדי לא להתקרב אליו, כי הסעודה מקרבת, גדולה לגימה שמקרבת בין בני האדם. יום השבת זה היום של בורא עולם כביכול. זה היום המקודש, יומו של הקדוש ברוך הוא. עניין האכילה היא לא עבודת הבירורין, לא למצוא את הטוב שבתוך הרע. מהות האכילה היא לא בשביל התוצאה לקבל חיות ולהסביע את רעבון הגוף והנפש, וזה יעשה למען עבודת השם, ובכך האדם מתרומם וניזון מהניצוץ האלוקי שנמצא בתוך המאכל. על בסיס הרקע הזה נוכל להבין את דעתו של הגאון מבילנה ורב צדוק הכהן מלובלין, לעומת דעתם של בעל התניא ובעל בייס הלוי, מה המשמעות של האכילה. אחרי שהבנו את מהות האכילה ביום חול, מהות האכילה ביום שבת, אפשר להבין את שתי הגישות, מהי משמעות האכילה בשבת לשם תענוג או לשם השבת. לדעת הגאון מבילנה, לדעת רב צדוק הכהן מלובלין, יום השבת הוא מעין עולם הבא, עדיין לא מוחלט. אם כן, הרע עוד ישנו רק במינון נמוך. בקלות רבה מאוד אפשר להתקרב לבורא עולם, ולכן מספיק שיאמר האדם שהוא אוכל לשם קדושת השבת, לשם עונג שבת, אפילו שהוא מתענג ונהנה באכילתו. הוא לא נעשה חומרי יותר, אדרבה רוחני יותר, אבל כל זה בתנאי שהוא לא מכוון לשם עבודת השם, אבל הוא כן מכוון לשם עונג שבת. הוא נהנה, אבל לא מתמקד אך ורק בהנאת עצמו, אלא גם למען וקראת לשבת עונג. כי השבת צריך לענג אותם, כי השבת היא רק מעין עולם הבא. אבל האריזל כתב שהאכילה של שבת היא כביכול אוכלים מפיו כביכול של הקדוש ברוך הוא. לכן כתב האריזל את המזמור, הסדר לסעודתה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מתקין לנו כביכול סעודה ממנו, נותן לנו לאכול משולחנו. לכן גם ההלכה אומרת, לבו עליי ואני פורע. תלבו, כדי לאכול סעודת שבת, ואני פורע. כי כל הסעודה מהיכן היא מגיעה? היא סעודתו של בורא עולם. אם זה גדר האכילה, אין חיסרון. אם האדם גם מתכוון להנאת עצמו, כיוון שכבר נמצאים על שולחנו של מקום, אין עוד היכן להתקרב. נמצאים במקום הקרוב ביותר, העולם הוא מושלם. אם כן יוצא שלפי הגאון מווילנה, ביום חול צריך לאכול כדי להתחבר לעבודת השם. איך עושים את זה? כשאוכלים לשם שמיים, כל מעשיך לשם שמיים, בכל דרכיך דאהו, אכילה לשם שמיים. ביום שבת, העולם הוא כבר נעשה רוחני יותר, נעלה יותר. תואמי השבת, תואמים מטעם עולם הבא. ולכן נמצאים במקום רוחני יותר, מתוקן יותר. היות שזה העולם, לא חייבים לכוון לשם עבודת השם, אבל כן לשם עונג שבת. למען קדושת השבת, אנחנו גם כן נהנים מהאכילה. כלומר, סעודת השבת זה כביכול אמצעי לחיבור אל הקדוש ברוך הוא. ביום חול זה קשה יותר, כי צריך לכוון שהכל רק לשם שמיים. ביום שבת זה קל יותר, אפשר להתרכז בהנאה שבמאכל, רק לומר ולכוון שזה גם לעונג שבת. אבל לדעות האחרות, לפי הדעה של בעל התניא, בייס הלוי, אריזל, הסעודה, סעודת שבת, היא לא אמצעי להתקרב לבורא עולם, אלא היא המטרה בעצמה, כבר נמצאים על שולחנו של מקום. זוהי משמעות המזמור הסדר לסעודתה, שהקדוש ברוך הוא מתקין לנו סעודה. אומר הקדוש ברוך הוא, תלבו עליי לכבוד סעודת שבת, ואני פורע כי זוהי סעודה שלי. אם כן, כולם מסכימים שביום חול, כמו שכתוב בזוהר, לחם מלשון מלחמה. זמן האכילה זה זמן של מלחמה, שאדם נלחם ביצרים שלו, לא להישאב, על איתנינה מן האדום האדום הזה, אלא לאכול לשם שמיים, לא להישאב אחרי מנעמי עולם הזה. בשבת, כן, אפשר להתענג, מצווה להתענג. השאלה היא, מהי משמעות התענוג? האם אמצעי כדי להתקרב לבורא עולם, דעת הגאון מבילנה, דעת הגאון רב צדוק הכהן מלובלין, או שמה מטרת הסעודה היא לא להתקרב לבורא עולם, אלא ביטוי לקרבה שכבר קיימת עם בורא עולם, ולכן אין צורך לכוון שאוכלים לכבוד עונג שבת, כי כבר נמצאים על שולחנו של מקום. ולכן יכול האדם לאכול לשם מנעת עצמו, וזה כבר נחשב עונג שבת ביום שבת. לכן אומר האריזל, אם אדם הראשון היה מחכה לשבת קודש, ובשבת קודש היה אוכל מעץ הדעת, לא היה בזה פגם, כי אין רע בשבת והעולם הוא בשיאו, בצורה מושלמת ביותר שיכולה להיות ביום שבת, ובטח לפני חטא עץ הדעת. אם כן, אם אז היה אוכל בשבת, גם האכילה של עץ הדעת לא הייתה נחשבת כחטא, מכיוון שהשבת מרוממת את העולם והייתה מרוממת גם את עץ הדעת. רק בגלל שאכלו את זה לפני שבת, נתערב באדם הראשון טוב ורע. וזה כדי להמחיש ולהבליט ולהדגיש מה שאומר האריזל, שאדם שאוכל ביום שבת, זה לא מהלך שהוא אמצעי להתקרבות אל בורא עולם, אלא זה ביטוי לקרבה שכבר קיימת. הסדר לסעודתא נמצאים בסעודה של בורא עולם. לבו עליי ואני פורע, אומר הקדוש ברוך הוא, תלבו, זה בשבילי הסעודה שלי, ולכן אני זה שפורע. בואו ונמשיך הלאה. לפי שתי הגישות, מהי צורת העבודה והאכילה למעשה ביום שבת? לפי דעת הגאון מבילנה, לפי דעת רב צדוק הכהן מלובלין, מטרת האדם לאכול לשם השבת, לא לצורך עצמו. כשהוא נהנה מהאכילה, זה בסדר גמור. אבל עיקר סיבת האכילה, מה שמכניס לפה, זה בשביל שבת קודש. זה מהלך העבודה לפי הגאון מבילנה, לפי רב צדוק הכהן מלובלין. מה שאדם נהנה מהאוכל, אין בזה חיסרון. רק צריך שיהיה עיקר המגמה, הדגש והכיוון, צורך השבת, לא צורך עצמו. אגב כך, שהוא אוכל למען השבת, הוא יכול גם ליהנות. אופן אחר הוא, מטרת האדם בכל הסעודה היא בשביל להתחבר לשבת, להתענג בשבת. מה שהגוף נהנה מהסעודה, הוא לא צריך לתרוח לכוון בכל אכילה שהוא מכניס אל גופו שלשם שבת קודש. זוהי דעת האריזה, דעת בעלתניה, דעת בייס הלוי. עצם זה שהוא בסעודת שבת אוכל מתענג, זה כבר בסדר, זה כבר מספיק. אבל ודאי שלכל הדעות שייכות מסוימת צריכה להיות לשבת. שיהיה סעודת שבת, שיהיה סעודה שקשורה אל שבת. אם האדם יושב, רק אוכל, מדבר פטפוטי הבל, שיחת חולין, אין דברי תורה, זה לכל הדעות לא נקראת אכילה, שהיא אכילה הקשורה אל השבת. ועל בסיס כל המהלך הזה נוכל להמשיך הלאה ולהסביר את המחלוקת בין האריזה להגון מבילנה, לגבי 12 החלות, י' ב' חלות, נחלקו הגאון מבילנה והאריזל. מהו ההסבר שכתב האריזל צריך להעמיד בסעודות השבת 12 חלות, כנגד י' ב' לחם הפנים שהיה בבית המקדש? הגאון מבילנה התנגד לזה. כתב שאולי יש כאן טעות בדברי האריזל בהבנת הדברים שלו. הוא הסביר בצורה אחרת. הגאון מבילנה הסביר כיוון שצריך בכל סעודה שתי חלות, ובוצע, הבוצע כל חלה לשניים, אם כן יש כאן שתי חלות, כשבוצעים כל חלה לשניים, יש עוד שתי חלות, סך הכל ארבעה, ארבעה חלקים, ארבע חלות, כפול שלוש סעודות, יוצא 12, וזה 12 החלות שדיבר האריזל, לא צריכים בכל סעודה 12 חלות, רק ביחד כל שלושת הסעודות, אם לוקחים שתי חלות כל סעודה, וכל חלה בוצעים יש שתיים, יש ארבע, כפול שלוש סעודות, יוצא 12. זה לדעתו של הגאון מבילנה. לדעת הגאון מבילנה, מטרת סעודת שבת היא להתקרב לבורא עולם, אמצעי להתקרב לבורא עולם. איך? על ידי שאוכל האדם לשם שמיים, כלומר לשם עונג שבת, אבל יכול גם לכוון להתענג באכילה, מה שביום חול פחות יש לשים על זה דגש. בשבת זה אפשרי לדעת הגאון מווילנה, אבל לדעת האריז"ל, סעודת שבת, העונג שבת, זה לא לשם קרבה לבורא עולם, אלא ביטוי לקרבה הקיימת בין בורא עולם לבין בני האדם. ולכן בכל סעודה 12 חלות, כי נמצאים על שולחן גבוה, שולחנו של הקדוש ברוך הוא, וזה כמו לחם הפנים בסעודה, נמצאים בכזו קרבה, ולכן צריכים לשים 12 חלות. ובכך אפשר להסביר את שתי הגישות. על בסיס כל הרקע הזה, כל היסודות האלה, נוכל לחזור אל מה שהתחלנו. כל מי שמקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלושה דברים. מה הקשר? מי שמקיים שלוש סעודות, ניצל גם מחבלי משיח, גם מדין הגיהנום, וגם ממלחמת גוג מגוג. למה? התשובה היא כי שלושת האיסורים האלה, אם זה חבלו של משיח, דין הגיהנום, גוג ומגוג, כל אלה מטרתם לנקות, לברר, לזכך את האדם מהרע שבו. כמו שכתב הנפש החיים, למה נכנס מוות על אדם הראשון? כל המוות הוא כדי להוציא את הרע של האדם מנשמתו, ושיעמוד רק החלק הטוב לכשעצמו, וכך יוכל להגיע אל השלימות. כך כתב הנפש החיים, מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ביום אוכלך ממנו מות תמות. לא שיש בזה כללה או עונש, כי מפי עליון לא יצאו הרעות, אלא הפירוש וההסבר הוא, על ידי כך שאתה אדם הראשון תאכל מעץ הדעת, תתערב בך הזוהמם, ולא יהיה בך תיקון, ולא תצליח להפריד ממך את הרוע, כדי להטיב לך באחרית הימים, אלא על ידי המוות, העיכול בקבר, רק ההתנתקות מן הרע, היא זו שתאפשר לאדם להגיע אל שלימות ההשגות, החוויות הרוחניות. זה בימות השבוע, אבל כאשר האדם מתחבר ביום השבת, אל הקדוש ברוך הוא שכל יום השבת מהותו הוא חיבור גמור ומושלם אל הטוב בלי שום שייכות אל עניין הרע. שבת היא קרבה מוחלטת לבורא עולם, עולם מתוקן, עולם מבורר, עולם שלם, כמו לפני חטא עץ הדעת בהיבט מסוים. אם כן, לא צריך האדם למה שמברר את הרע מהטוב, כי החיבור של השבת הוא מושלם. אם הסברנו ששורש החטאים של האדם זה האכילה, ממלא האדם את קריסו, כמו שאומרת הגמרא מסכת שבת, ורק אז חוטא עשיו, עליתנה מן האדום, האדום הזה, האכילה, זה שורש ההליכה של האדם אחר התאוות והזנחת הערכים הקדושים. ולכן דווקא האכילה שכזו, קדושה כל כך, מרוממת כל כך, היא תיקון, היא אנטיתזה לגישה של אכילה בימות החול. ולכן ככל שאדם יותר חווה את השבת, האכילה היא מרוממת יותר, קדושה יותר, נעלית יותר, ואז מתקן האדם את מה שאכל במהלך השבוע. והרי האכילה היא שורש החטאים, והחטאים זה שורש הצרות והאיסורים. ואם רוצה האדם להינצל מחבלי משיח, מדין הגיהנום, מגוג ומגוג, מכל האיסורים, על ידי שלא יהיו חטאים. איך לא יהיו חטאים? שלא יישב האדם אחר תאוות האכילה. איך לא יעשה את זה האדם? בשבת, כאשר האדם מתרומם, כאשר האדם מתעלה, כאשר האדם חווה את קדושתה של השבת, העולם המתוקן, אז כמו שראינו, השבת מתקנת את המצח של האדם, את העיניים של האדם, את האף של האדם, את הפה של האדם, גם את האכילה של האדם. כך האדם מתרומם, כך האדם מתעלה יותר ויותר, ועד הרבה, גם את האכילה עצמה הוא הופך או לאמצעי לעבודת השם ברמה הגבוהה ביותר, שיכול גם ליהנות מזה, לדעת הגאון מווילנה, או שהאכילה בשבת היא ביטוי לסעודה על שולחנו של מקום כדעת האריז"ל. ומהמקום הזה בואו ונמשיך לא רק אל האכילה של שבת, אלא גם אל תפילות השבת. משמעותה של התפילה, מהות התפילה היא שנמצאים בעולם גשמי, בעולם של טבע, של הסתר פנים. לכן קבע הקדוש ברוך הוא שעדי התפילה פונים אל בורא עולם, מסירים את המחיצות ומתקרבים אל הקדוש ברוך הוא. העולם מצד עצמו לא מגלה את הקדוש ברוך הוא, אלא מעלים עולם מלשון העלם. תפקיד האדם להסיר את המחיצות. וזה תפקידו של האדם שכל הנקרא בשמי ולכבודי ברעתי ויצרתי ואף עשיתי. ובתפילה האדם בא להכניס אל ליבו שמערכת הטבע לא מתנהלת מעצמה, אלא הכל מנועל בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן לובש האדם נעליים ואומר שעשה לי כל צורכי. מתלבש על הבגדים, מלביש ערומים. למרות שהוא עשה את זה, למרות שהוא תפר, למרות שהוא קנה, אלא לומר שכל מה שנפרד כביכול מהקדוש ברוך הוא, כל מה שגשמי נראה לנו כנפרד, על ידי התפילה. מכירים שהכל מחובר לקדוש ברוך הוא. הנעל, הבגד, זוהי משמעות התפילה, לקדש את החומר ואת הגשמיות, להכיר שהכל הכל מנועל על ידי מי שעשה עושה ויעשה לכל המעשים. ששת ימים תעבוד, עבודת המעשה, עבודת הבירורים, לברר ולקחת את העולם הזה ולהשתמש בו כדי לגלות שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא זה רק להיות כל הנקרא בשמי ולכבודי ברעתי וצרתיו אף עשיתיו. כל השבוע כולו לוקחים את עולם החומר ומרוממים אותו, ממזגים בין החומר לבין הרוח. כל זה ביום החול, ימות החול, אבל יום השבת העולם מרומם, נשגב. איך כל זה בא לידי ביטוי בתפילה? בששת ימי המעשה עבודת התפילה היא לגלות איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הטבע, למרות שנראה שהטבע, העולם מתנהל מכוח עצמו. כל אדם אומר כוחי ועוצם ידי עושה את החיל, והאדם מרגיש אם הוא רוצה להתקנא בחיים הוא צריך קשרים, פרוטקציה. כסף, עוצמה, השפעה. ואז התפילה באה ותופחת על פניו ומראה לו שלא כך הם פני הדברים, אלא הכל מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. כל זה בששת ימי המעשה, ששת ימים תעבוד. עבודת השם מתוך ההסתר פנים. עבודת התפילה בששת ימי המעשה היא עבודת הבירורים, לברר, לעשות הבחנה ברורה. כל מה שקורה בעולם הוא קורה, זוהי עובדה, אבל מה המשמעות היא? לא שזה קורה מכוח האדם, אלא שזה קורה מכוחו של הקדוש ברוך הוא. לברר ולהבין ולהפנים מה קורה בעולם. ביום השבת האדם כבר נמצא בעוצמה של ההכרה. הוא לא צריך לעבוד על עצמו כדי להגיע להכרה הזו. להכרה הזו ישנה נטייה טבעית יותר ביום השבת. ולכן בשבת אומרים נשמת כל חי. כמו היינו אומרים התפרצות של הנשמה מגודל, העונג וההתפעלות מכך שכל חלקי הבריאה מחוברים אל הקדוש ברוך הוא. ומהמקום הזה נוכל להעמיק עוד יותר. לפני שאנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, אנו משבחים אותו. שלוש ברכות הראשונות בתפילת העמידה הם שבח לבורא עולם. גם ביום שבת משבחים את הקדוש ברוך הוא, אבל לא מבקשים בשבת. מה ההבדל בין השבחים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא ביום חול, לבין השבחים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא ביום שבת? ביום חול משבחים את הקדוש ברוך הוא. למה? כמו אדם שרוצה להגיע לחברו, הוא מבקש ממנו, לדוגמה, כסף, עזרה, סיוע, הוא פונה אליו, קודם כל מרצה אותו, שבחים. איזה כוח יש לו, איזה עוצמה יש לו, איזה תרומה הוא תורם לעולם, כל זה למה? כדי לעורר אצלו את מידת החסד. כך כביכול על ידי השבחים האלה מעוררים את מידת החסד בהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן בימות החול כאשר רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא את החוכמה ואת הרפואה ואת הבריאות ואת ההצלחה, אז לפני כן מעוררים כביכול אצל הקדוש ברוך הוא את המידות. איך? על ידי שמשבחים אותו, כך מעוררים אצלו כביכול את המידות האלה. אם כן, השבח זו הכנה לקראת הבקשה. הידיעה וההפנמה אצלנו שברו עולם הוא כל יכול, השבח. לעורר אצלו את המידות האלה, השבח. ואז אפשר לבקש שפע שיגיע אלינו. זה השבח שמשבחים את הקדוש ברוך הוא בימות החול. אבל ביום שבת משבחים את הקדוש ברוך הוא גם כן. זה לא שבח שמשבחים לפני בקשה מסוימת, מכיוון שבשבת לא מבקשים בקשות. למה לא מבקשים בקשות בשבת? אליהו רבה כתב כי זה מצער את האדם. הוא נזכר בענייני החולים שמטרידים אותו. הוא נזכר כמה הוא לא מצליח כלכלית, כמה יש לו בעיות הבריאות. ובשבת צריך האדם שלא להצטער. והתוספות מסכת ברכות כתבו שאסור לבקש גם בקשות שלא מצערות את האדם. למה? התשובה היא, מכיוון שמהות השבת היא מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו יהיה שבת, לעתיד לבוא. ועל העתיד לבוא נאמר, עודך השם כי ענפת בי, נודה לקדוש ברוך הוא גם על הצרות וגם על האיסורים. ולמה? כי נבין שהכל, הכל היה משמיים, לטובת האדם, לתועלת האדם. כיום האדם לא יכול להרגיש בזה, אבל העתיד לבוא ירגיש בזה. ובשבת זה מעין עולם הבא, ובשבת רוצים לטעום מזה. ואיך טועמים מזה? לא רק שלא מבקשים בקשות שמצערות את האדם, כדי שהאדם לא ייזכר בתרדות שלו, בבעיות שלו. יותר מכך, בשבת לא מבקשים גם בקשות רגילות שלא מטרידות את האדם, והוא לא צריך אותם כל כך, גם את זה לא מבקשים. למה? הרי האדם לא יצטער, הוא סתם מבקש בקשה, לא עם כל הלב, כי זה לא מטריד אותו. בכל אופן, לא מבקשים. למה? כי יום שבת זה היום המושלם, אין מה לבקש, עד רבה. משבחים את הקדוש ברוך הוא, לא כמו בימות החול, שמשבחים כדי לעורר אצלנו כמה הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו. כדי לעורר אצל הקדוש ברוך הוא את המידות הטובות, ואז לבקש ממנו, כמו ריצוי שמרצים את האדם לפני שמבקשים ממנו. לא כך. בשבת כשמשבחים את הקדוש ברוך הוא, משבחים בצורה אחרת. משבחים ממקום בו לא מרצים את הקדוש ברוך הוא כדי לבקש עוד, אלא משבחים ממקום בו מבינים שהעולם הוא במתכונתו כפי שהוא כעת בצורה המושלמת. שבת הוא בבחינת כל מלאכתך עשויה, זה הזמן המושלם. אין מקום לבקשות. הרי בקשות האדם נובעות מכך שיש הסתר פנים, הוא חושב שיש משהו שהוא טוב לו, משהו שהוא רע לו, הוא מבקש, בוכה, בבקשה. אבל אם הכל ברור שהכל מגיע מהשם אחד, במצב כזה האדם מרגיש שהוא רק רוצה להגיד כי ישר השם. אין אצל הקדוש ברוך הוא שום אבלם. כמו המעשה הידוע שהיה עם תלמיד הרמב"ן שנפטר בגיל צעיר, והרמב"ן ביקש ממנו שהוא רוצה לשלוח איתו כמה שאלות שיש לו על הנהגת הקדוש ברוך הוא הבריאה. ואחרי שנפטר התלמיד נתגלה לרמב"ן ואמר לו, כל מה שאתה שואל הוא רק בעולם הזה. אבל בעולם הבא זה בכלל לא שאלה, כי הכל ברור שהנהגתו של הקדוש ברוך הוא בצורה המושלמת והטובה ביותר שיש. וכל הצרות והאיסורים זה כמו חלום זמני, וזה אפילו לטובתו של האדם, למרות שקשה לאדם להאמין בזה. אבל מה שקשה הוא לא בהכרח בלתי אפשרי, הוא רק קשה. כי האדם שופט את העולם על בסיס חמשת החושים שלו, ולא יותר, ולא מכיר שיש עוד מימדים לעולם. יום השבת הוא יום שהוא מעין גילוי של העתיד לבוא, שהכל בהיר, ברור, ולכן אין שאלות ואין צרכים שאותם רוצים לבקש ביום השבת. כי זה עולם מושלם. אמנם כן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, קדשנו במצוותיך. כי זה האדם שהוא נמצא כבר בהיכלו של מלך ורוצה להיכנס עוד קצת ועוד קצת. רוצים להגיע אל טהרת הלב ורוצים להגיע אל שיא השלימות. לכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, קדשנו במצוותיך, תן חלקנו בתורתך, סבינו מיטובך, סמכנו בישועתך. תאר ליבנו לעובדך באמת. אנחנו כל כך מבינים שהקדוש ברוך הוא פועל בצורה הישרה והטובה ביותר שיש. בימות החול האדם מבקש, בקשה, עוד עזרה, עוד סיוע. ביום השבת זה הזמן להפנים, לראות, להבין, לדעת, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, וישרים דרכי השם, ולכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא יותר ויותר להזדהות עם השלימות של העולם. ולכן כל מהלך התפילות הוא להגדיל את החיבור לבורא עולם. לא לבקש עוד פרנסה, עוד בריאות, שכל זה מתאים לימות החול, זוהי העבודה של ימות החול. אבל העבודה של ימות השבת היא להכיר בשלמות הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ובצורה הטובה והיעילה ביותר גם עם הלב עדיין לא מרגיש. אבל אל זה רוצה הלב להתחבר, את זה רוצה הלב לחוות, על זה מתפלל האדם ביום השבת. ולכן אפשר לסיים, מדוע כתוב שתלמיד חכם קרוי שבת? כי זו מהות התלמיד חכם, שהוא כל השבוע כולו לא עסוק בלבקש עוד מבורא עולם, עוד בריאות, עוד פרנסה. ואם הוא מבקש, הוא מבקש כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיבקשו, כי זוהי דרך הנהגתו של הקדוש ברוך הוא את ימות החול. אבל הוא בגדול עם התפיסה שמהדדת, בחדרי ליבו ובתודעתו, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ויש לשמוח בעבודת השם. ודאי שכל זה מקבל נופח נוסף ואדיר כאשר תשעה באב יוצא בשבת, שהשבת דוחה את התשעה באב, וכמו היינו אומרים, גם החורבן יש להסתכל עליו כמו שאמר רבי עקיבא, אם החורבן היה כזה גדול וכזו הצלחה לאומות העולם, אז כשהוא ייבנה תהיה כזו הצלחה ענקית ואדירה לעם ישראל, שאפשר להבין למה בחורבן רבי עקיבא מצחק. ואומרים לו התנאים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.